אנחנו נכנסים עכשיו לשלב הבא. כשחוזרים מהמקווה, אז אנחנו יודעים שיש מצוות עשי דורייתא לזוג להיות יחד. עכשיו, קודם כל צריך לדעת שטבע הגבר וטבע האישה בכל הסיפור הזה הוא לגמרי שונה. הגבר יכול להיות מעוניין ולהגיע לשיא תוך בערך שנייה וחצי, והאישה לוקח לה בערך 3-4 שעות מינימום. אז אנחנו מדברים על פער ענק ברצונות, בצרכים בין גבר לאישה. אם התורה נתנה לנו מצוות עונה, אז זה לא אומר שבן אדם מגיע הביתה, טוב, שולם עליכם, מאחר מצווה, בוא נלך לחדר שינה, וכעבור 10 דקות ממשיכים עם החיים. לא, התורה ציפתה, כמו שהתורה נקטה בלשון עונה, מילה של זמן, בן אדם צריך להשקיע זמן, וכפי שההלכה מגדירה, המצווה הזו בעצם היא שהאישה תרגיש שהבעל מעריך אותה, אוהב אותה, רוצה אותה. וזה חוזר לעוד נושא שדיברנו עליו כבר בעבר, שכל אישה צריכה להרגיש שהיא יפה בעיני בעלה, לא רק יפה במידות, אלא גם כן יפה פיזית. זה, כל אישה צריכה את התחושה הזו, ובעל צריך לדעת איך להקרין את זה. ההקדמות, זה פה אנחנו נכנסים סוגיה קצת עדינה, כי הרי לפני שהיא טבלה, אז יש הרבה דברי חיבה שאסורים, נכון? אסורנו לומר שום דבר שהוא מתייחס לחדר שינה. לפני שהיא טבלה, אנחנו אסורים. אחד מהדברים שאנחנו אסורים בהם, זה בדברי חיבה שעלולים להוליד לאותו מעשה. מיד החיס, הבן אדם עדיין יכול למצוא את הדרכים המותרים, בכל זאת, להביע חיבה ולחמם את פני השטח לקראת הלילה. זה, וזה כבר התפקיד של הבעל, החל מהבוקר. זאת אומרת, הסיפור יכול להתחיל בבוקר של, לקראת. וכל אחד צריך למצוא את הדרכים שלו. זאת אומרת, מה הוא עושה? רוב גברים באופן טבעי, מאחר והגבר מוכן לקיום המצווה בערך שנייה אחרי שאשתו חזרה הביתה, אז מטבעו ברגע שהוא השקיע 10 דקות הוא מרגיש שהוא השקיע 10 שעות, וזה לא נכון. אני ממליץ שיהיה איזשהו שעון בחדר שינה שבעל יודע מה השעה בדיוק, ולקחת את הזמן מחוץ לחדר שינה ולקחת את הזמן עם ארוחת ערב, וצריך להיות הרבה הבעת חיבה בצורה מתונה הרבה לפני, כי האישה לא בנויה לדבר אחר. זאת אומרת, הגבר מצפה שהאישה תהיה גבר, אבל היא לא אישה, מה לעשות? לוקח לה זמן לבנות ההתלהבות, לוקח לה זמן והיא צריכה את הזמן שלה, וגבר צריך להתחשב בזה. זה חלק מהמצווה. אנחנו יודעים שבתוך החדר שינה אסור שיהיו כתבי הקודש, אסור שיהיו תפילין. אם בן אדם יש לו, אז הוא צריך לחסות בשני כיסויים. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו בחדר גמרא, יש לו ספרים, אז צריך שיהיו שני כיסויים על הספרים. מאחר וזה כלי שמיועד לו, אני חושב שזה הכל נחשב כיסוי אחד, צריך עוד כיסוי מעל זה. אני חושב שכן, למרות שיש מקום לדון.
רגע, חידנית זה גם פלסטיק וגם
מלוך,
זה
בכל
הכל
הוא
דבר.
אומר שזה בגלל
שזה
הכלי שלו,
זה
הכלי שלו.
אני חושב שכן.
כן?
אני חושב שכך כתוב. כן? גם בגמרא וגם בשולחן ערוך. חזרה לענייננו. עכשיו, כל כיסוי זה בסדר, זאת אומרת, זה יכול להיות צמיחה, זה יכול להיות צדין. חשוב שהמזוזה תהיה מחוץ לחדר, או לשים עוד כיסוי על המזוזה, כי גם כן, כל הכיסויים שהם על המזוזה מיועדים לה. עכשיו, יש פוסקים שסוברים שהמכסה של הספר, זאת אומרת, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה בעברית? הכריכה של הספר, כל עוד שלא כתוב עליה ממש דברי תורה, אז היא נחשבת כיסוי אחד. אז ממילא, כשצריך, אפשר לסמוך עליהם רק לשים עוד כיסוי על הספר. המחיצה גם תועיל. זאת אומרת,
קרטון נחשב כשרים שנמצאים בתוך קרטון.
כן. ארון סגור זה עוד יותר טוב. כי ארון נחשב מחיצה, אז אני לא צריך שני כיסויים. כי הארון עצמו, הדלת של הארון, נחשבת מחיצה. אז
גם אם זה שקוף, גם אם זה זכוכית.
אני חושב שכן, אבל אני צריך לבדוק את זה. 90% בטוח שזה בסדר, אבל אני רוצה לבדוק את זה בשני. תזכיר לי. אז דבר ראשון אמרנו שאסור שיהיו ספרי קודש בתוך החדר. דבר שני, אסור שיהיה מקור אור בחדר. זאת אומרת, חוץ מאור שנכנס מבחוץ, שנדון עליו עוד רגע, יש עוד דין שאי אפשר שיהיה נורה או כל מקור אור אחר. פה אנחנו מדברים בזמן ההזדווגות עצמו. זאת אומרת, לפני, אחרי, זה כבר העסק שלהם. זה הדין הבא, נדון עוד רגע. אבל יש איסור שזוג יהיו אינטימיים כשיש מקור אור בחדר. דין שלישי, זה מה קורה עם אור חיצוני שנכנס. אין לך מקור אור בחדר, אבל יש את האור של הרחוב בחוץ. אז שם ההלכה אומרת שני גדרים. זאת אומרת, גדר אחד, זה יש את התאורה של הלבנה בלילה שהלבנה מלאה, אז כמות אור כזו שנכנסת לחדר, שזה די הרבה אור, בתנאי שזה לא מקרין ישר על הזוג. זאת אומרת, לא שיש כאילו פנס שמקרין עליהם, אבל יש את התאורה הזו שנכנסת, לא בצורה ישירה, אז מעיקר הדין זה מותר, בתנאי אחד. בתנאי שבן אדם מתחשב בבן אדם לחברו של אשתו. זאת אומרת, הגמרא וההלכה אומרים שהאישה, הטבע שלה, שלא נעים לה כשהבעל יכול לראות אותה בזמן ההזדברות. זאת אומרת, היא גם רוצה להיכנס לעניינים, ויהיה קשה לה להיכנס לעניינים כשהיא מרגישה שבעלה מסוגל לראות אותה. וזה עוד התחשבות. זאת אומרת, זה התחשבות חוץ מזה. וזה כבר, הבעל צריך לחוש כמה אור יפריע לאשתו. כמה אור... אז המקסימום אמרנו זה הכמות שהיה נכנס מהלבנה לו היא לא מהירה באופן ישירה.
כמה זה הכמות הזאת של
השם? שאלה טובה, אני לא יודע למה.
כי הכל משתמשים בתאורה.
נכון, אני לא יודע למה.
זה לא כמו פעם שמשתמשים.
לא יודע. חכה להלבנה מלאה, עכשיו זה קרוב למלט. תעשה איזשהו ניסוי, זה לראות, אתה תראה שזה די הרבה. זה די הרבה אור. אור שלא מכן ישירות לחדר, כמעט תמיד זה בסדר. זאת אומרת, בוא נאמר, אתה גר ליד, פה יש מנורות על הכביש, כן? כל עוד שזה לא מהיר ישר לחדר שלך, זה די נותן את אותו אפקט. זאת אומרת, התאורה עם הטריס שלך פתוח, זה. אלא מה? צריך לדעת שיש כל מיני צעירים שהכיף שלהם בלילות זה ללך להסתכל לתוך חדרים של זוגות. סתם קחו את זה בחשבון. זה עוד המלצה סתם שזוג... כן יסגרו וילונות או טריסים, כי זה דבר שקיים בכל, אני יודע שאצלנו אנחנו לא קומת קרקע, אבל שכן שלי יצא החוצה, הוא שם לב שזה מה שקורה, הלך וטפס את הבחור. אבל זה קורה, זאת אומרת, זה לא קרה פעם אחת, אלא פעמיים, אלא שלוש. סתם ככה, מטעמי צניעות, נכון, שזוג ייקח לחשבון מה הוא רוצה לעשות ולא לעשות, ויש לך שכנים ממול, ובן אדם, כדי להיות צנוע, זה כבר עניינו. אבל אני ממליץ לדוגמה שזוג יכול לקחת נר שנותן ריח טוב ושהוא יהיה דלוק, ואז כשמגיעים לקיום המצווה אז הם יכולים לכבות את זה. אנחנו נדבר יותר פרטים על זה בשיעור האחר. אבל למה אמרנו, הגדרה הראשונה, אסור שיהיה מקור אור בחדר בזמן תשמיש, לפני ואחרי זה עניינם. דבר שני, אסור שאור יקרין פנים על החדר יותר מתאורת הלבנה. דבר שלישי, אסור שיהיה אור, גם אם עמדת בשני הקריטריונים האלה, אסור שיהיה אור שיגרום לאישה להרגיש לא נעים. והגבר קשה לו להעריך את זה, כי הגבר אין לו שום בעיה עם כל הסיפור הזה. זאת אומרת, הוא מרגיש נעים בכל. מבחינתו לא היה לו בעיה שכל התאורה תהיה דלוקה. אבל האישה מטיבה יותר קשה לה עם כל הסיפור הזה, ובן אדם צריך להתחשב בזה. אני אומר לזוגות, אין שום איסור שזוג יתקלחו יחד, שיעשו מה שהם רוצים. יש איסור להסתכל באותו מקום, שלא יסתכל באותו מקום. מעבר לזה, זה עניינם, שיעשו מה שהם רוצים.
אפשר שהיא תהיה בלי רק שהוא לא יסתכל?
כן, בהחלט. זה עניינו, לא להסתכל. גם שלא יפלו וישברו את הראש. זאת אומרת, הרצפה של המקלחת מחליקה, אז אם נוקחים מקלחת יחד אז הם עלולים ליפול, אז זה כבר עניינם לדאוג לעשות את זה בצורה שהם לא יפלו. יכול להיות שלאישה לא יהיה נעים עם זה, אז אפשר לעשות משהו שלא נעים לה, אבל יכול להיות שכן יהיה לה נעים עם זה. יכול להיות שיהיה לה נעים רק אם כל התאורה תהיה קבועה, אבל מותר זה מותר. אם שני בני איזה זוג נח להם עם זה, זה מותר. אחד מדרים לקח בחשבון, זה לפעמים כשהאישה בהיריון, אז בכלל השיווי משקל שלה קשה, אז זה עוד זמן שאולי לא מומלץ, כי שוב, צריך להיזהר לא ליפול. זאת אומרת, פשוט מטעמי בטיחות. בשעת תשמיש עצמו, אז הזוג אמורים להיות מכוסים מהמותניים ומטה, אין צורך מעבר לזה. הכיסוי לא צריך להיות צמיחה עבה, זה יכול להיות כל צדין כלשהו. יש מים זוג רוצים להזדבק באמבטיה, אין איסור, המים של האמבטיה זה גם כיסוי, זאת אומרת מעיקר הדין זה בסדר. אם זה בריא או לא זה תשאלו את הרופא, אם זה מומלץ או לא זה תשאלו, זאת אומרת כל זוג ועניינו, זה יכול להיות מאוד לא נוח וכל מיני בעיות אחרות, מבחינת ההלכה אין בעיה. השאיפה שלי פה זה לתת לכם תמונה של המבנה ההלכתי בקטע של הזוגיות, אז כבר כל זוג צריך לפנח מה טוב לו ומה לא טוב לו, אבל אתם צריכים לדעת מה מותר ומה אסור. אתם אומרים, זה לא השיעור על זוגיות, זה שיעור בהלכה. זוגיות זה כבר שאלה אחרת. מה עוד? איזה עוד אגדות? אמרנו, אסור להסתכל באותו מקום, אסור לתת נשיקה באותו מקום, כל מקום אחר מותר. מבחינת האישה, אז לה מותר להסתכל בכל מקום? האם מותר לה לשים את הפה שלה באותו מקום של האיש? אני חושב שזה אסור. יכול להיות שתמצאו שיש מתירים את זה, אם זה מעניין מישהו אז שיחפש. אני לא מכיר מתירים, אבל זה כבר כל אחד בעניינו. כל העיקרון הוא, הגמרא במכות אומרת, שיש דברים שהם בגדר בל תשקצו. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הסיר שהבן שלך למד איך ללכת לשירותים על הסיר הזה, ואחר כך אתה מנקה אותו ואומר, אין לי שימוש, הילד יסיים, הוא כבר הולך לשירותים, מה אני אעשה עם הסיר הזה? אני אוכל דגני בוקר כל בוקר, הוא סיר יפה, גדול, מה הבעיה, נקיתי אותו. אומרת הגמרא, זה איסור דורייטה של בל תשקצו את נפשותיכם. נכון? זה איסור דורייטה, הדבר הזה מגיל. אז יש דברים שאנחנו אומרים, גם אחרי שנקית אותם, אחר וכל הזמן השימוש בהם הוא מתונף, אז זה בל תשקצו את נפשותיכם. אז אותו דבר, הגמרא אומרת, והשולחן ערוך פוסק, שבשביל גבר לנשק את אותו מקום אצל האישה, אז זה בל תשקצו, זאת אומרת, זה אותו דבר. אבל מה עם אותו מקום של הגבר? אז אני טוען שהוא הדין. זאת אומרת, מה ההבדל בין אותו מקום אצל האישה או אצל הגבר? היה מישהו פעם שרצה לטעון לי שיש מקום לחלק, כי אצל הגבר זה הרבה יותר נקי, אצל האישה כל הזמן יש לחות שם, אז זה כל הזמן מוכלך, ואצל הגבר זה יותר נקי. אני לא רואה את החילוק. זאת אומרת, בעיניי זה אותו איסור, אבל שוב, אני לא שולל את זה שאולי יש מקילים, אם מצאתם, תאמרו לי, אני לא יודע, לא ידוע לי. מה עוד חשוב לנו? אז דיברנו על זה, דיברנו על זה. מבחינת מצוות עונה, אז מצוות עונה זה מתי? זה מתי שאשתו רוצה. זאת אומרת, אם היא אי פעם נותן לך אינדיקציה שהיא מעוניינת, יש לך מצווה דורייטה לשמח אותה במצווה. אמרנו שצריך להיות חושך בחדר, מה אם זה אמצע היום? אז אם יש לך תריסים, כמו פה בארץ, שהתריסים עושים חושך הרמטי בחדר, טוב מאוד, אתה מכבה את האורות, סוגר את התריסים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אם אין לך תריסים כאלה, אז אתה צריך למצוא דרך לאטום תור מן החדר. זאת אומרת, לשים סמיכה או אני לא יודע מה. למצוא דרך שיהיה חושך בחדר, כמו שהזכרנו, שצריך להיות חושך בחדר. זה בעצם, זה לא נחשב דרך ארץ לשמש מיטתו ביום, אבל אין שום איסור בדבר. כל העניין הוא רק שצריך להיות חושך בחדר. אבל זה לא, אין איסור. דרך ארץ, בסדר. דרך ארץ זה דרך ארץ, זה לא איסורים. מתי יש מצוות דאורייתא בשביל זוג להיות יחד? אמרנו, בליל טבילה, מתי שהאישה מביאה לו שהוא רוצה, וחוץ מזה העונה הקבועה, שנחזור על זה עוד רגע, וכשהוא יוצא לדרך הוא חוזר מן הדרך. זאת אומרת, אם הוא הולך לנסיעה של יומיים שלוש, או הוא בדיוק חזר מנסיעה כזו, אז האישה מצפה שישר לפני שהוא נוסע, הוא ירצה להיות איתה, וישר כשהוא חוזר הוא ירצה להיות איתה. אז זה מצוות עונה. מעיקר הדין, עיקר המצוות עונה, כפי שאנחנו רואים בכמה מקומות, זה לתת לה את התחושה שאתה רוצה. עיקר המצווה הזה לחבק אותה, לנשק אותה, לתף אותה, לתת לה תחושה שהיא קרה לך. וסתם ככה, בכל המצווה צריך לדעת שהגבר מטיבו כל הזמן רוצה את המעשה, והאישה רוצה את החיבוק נישוק ליטוף. וצריך להשקיע בזה הרבה זמן. מה זה העונה? אז כל אחד לפי העיסוק שלו. לבני תורה כללית אומרים פעמיים בשבוע. היום אני לא יודע, הרבה בני תורה לא יוצאים לסדר ערב, נמצאים בבית מ-6-7 בערב עד סוף הלילה. אני לא בטוח שעונה שלהם היא לא יותר מפעמיים בשבוע, החיוב המינימום שלהם. זאת אומרת, אם אדם באמת עובד קשה ולומד ולומד למבחנים והוא בקושי בבית, אז אני מבין שתאמר ליל שבת עוד פעם בשבוע זה המינימום. אבל אם אדם מגיע הביתה כל לילה ב-5 ויושב לאוכל ערב עם אשתו, ואז יושב ובודק מה קורה באינטרנט, ובעצם הוא בבית מ-5-6 עד סוף הלילה, אני חושב שהחיוב שלו יותר מפעמיים בשבוע. אני חושב שהחיוב שלו הוא קרוב לכל לילה. זאת אומרת, הוא צריך די הרבה להשקיע באשתו. לא יכול להיות שהוא בבית כל לילה ובמבזבז את הזמן, והוא לא לוקח זמן להביע חיבה לאשתו. זאת אומרת, זה בעצם, אין אדם שיש לו יצר כל לילה להיות עם אשתו. יכול להיות בתחילת הדרך, כן. אבל איך שהזוג מתקדם, אז בסדר, גם השוקולד הכי טעים, בן אדם לא אוכל אותו כל לילה. אבל עדיין, אם בן אדם כל לילה מגיע ויש לו הרבה זמן פנאי כל לילה בבית, אז אני חושב שההלכה כן מצפה ממנו לקחת זמן כל לילה, או כמעט כל לילה, להשקיע להביע את החיבה שלו לאשתו. ודאי שהשנתיים הראשונות הן קצת שונות משאר החיים. זאת אומרת, תחילת הדרך לזוג יש יותר זמן, יותר אחריות לבנות קשר בריא ותקין, ומטבע הדברים, האדם שהיה אסור לו כל החיים ועכשיו נהיה לו מותר, אז לוקח לו חצי שנה, שנה, שנה וחצי, לוקח לו זמן להירגע. אחר כך זוג נכנס לאיזשהו מסלול יותר נורמלי. אבל בתחילת הדרך, בן אדם יוצא מהמדבר, אתה תתחיל לומר לו, חכה, תברך כמו בן אדם, אל תזלוד, תאכל לאט, הוא לא שומע בקולך. ככה האדם כשהוא בתחילת דרכו, כשהוא מתחתן, הוא בדיוק יצא מהמדבר, כל החיים היה אסור לו, עכשיו מותר לו. אז מטבע הדברים, הוא לוקח, יש פרק זמן שבן אדם מתלהב. אחרי הפרק זמן הזה, בסדר, נכנסים לאיזשהו מסלול נורמלי. לא צריך להיבהל אם הפרק זמן הזה לוקח חצי שנה או שנה עד שבן אדם נרגע. יש גם הבדל אם הזוג היו מותרים הרבה בתקופה הזו או היו אסורים הרבה בתקופה הזו, אבל מטבע הדברים אחר כך לוקח זמן והדברים נרגעים ואז נכנסים לאיזשהו מסלול. המסלול הזה יש לו מינימום. זאת אומרת, המינימום הוא ליל שבת ועוד פעם לשבוע, זה המינימום. יש זוגות שיש להם יותר זמן יחד, אז באמת צריך יותר. ההלכה מגדירה לנו כל אחד לפי הכמות זמן שיש לו בלילה. זאת אומרת, האישה מרגישה, אתה חזרת בחמש, אתה כל הלילה בבית, ואני לא מעניין אותך. זאת אומרת, זה הצפי של ההלכה, שיש לך הרבה זמן כל לילה, אז האישה מצפה. אם האישה רואה שאתה קורא את עצמך, אתה עובד בעבודה עד 12 כל לילה, אתה מגיע הביתה גמור, בקושי יש לך כוח לקחת פרוסת לחם לפה, אז היא מבינה שכשאתה, אין לך כוח, אין לך כוח, זה לא דין בא. אז ממילא, פעם, פעמיים בשבוע זה מספיק. אבל צריך לדעת שחוץ מהיצר של האדם, יש לו חיוב לאשתו. זה חיוב בזוגיות, זה חיוב בריא. היום אולי זה נשמע לכם מוזר. מה, ההלכה צריכה לחייב אותי? אין לי שום בעיה בזה. זה לא הולך ככה. אתם צריכים לצפות מה יהיה עוד 7 שנים, עוד 9 שנים, עוד 12 שנה. אתה תהיה יותר מעוניין לשבת על האינטרנט, על העסקים שלך, דברים אחרים. זאת אומרת,
יותר מזה, אם אפשר להוסיף אמר רבי עקיבא, מצווה, כאילו מי שיש לו זכות בעניין הזה של ההלכה זה לאישה. לבעל זה ערך מוסר. וגם ההלכה של לבעל זה בשביל שהאישה תהיה שמחה. זאת אומרת, זה הכל שלא פה עולה שאנחנו מצווים.
אני לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי את זה ואני לא חושב שזה נכון ממחילה מכבודך. אחד מהדברים שהיא מצווה בכתובה זה לא נכון, אחד מההסכם שלנו בכתובה, אז זה ההסכם. זאת אומרת, ההסכם הוא כמו שהוא צריך לתת לה את השירות, אם נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הוא צריך להיות זמין לה, חלק ממה שהוא מחויב לה בחיי נישואין, גם היא צריכה להיות זמינה לו, זה לא נכון. בטבעו יש לו רצונות וצרכים, ואישה חכמה, ההפך, יודעת לטפח את זה ולפתח את זה. הבעיה היא שזה לא כרוך בחינוך שלנו היום. אז בנות ישראל חושבות שלהיות צדיקה זה לא קשור לתחום הזה, וזה לא נכון. הגמרא מספרת לנו, הצדיקים יסוד עולם, שנשותיהם היו מתאפרות ומתייפות, ובאות ואומרות שחס וחלילה לא ייתן עינו באישה אחרת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש באיזשהו תפקיד להיות יפה, ובכל זאת להיות מאורה בזה, ובעל נורמלי יש לו יצרים ורצונות, ואישה צריכה לדעת גם לפתח את התחום הזה בחיי הנישואין, ואני לא מקבל את זה, תסלח לי, לא. יש לו חיוב עונה, אבל גם לה יש חיוב הדדי, אלא מה? שלא מלמדים את זה לבנות, אז זה בעיה. אבל באמת, לא, זה הדדיות. זאת אומרת, לזוג יש...
אז אני חושב שאבל גם צריך ללמד אותו עם בכלל את הנשים ולהבין דברים, כי אותם טוב הם מלמדים איך להבין נשים. את הנשים פחות מלמדים איך להבין דברים.